שלום וברכה, השבוע אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים מלאכות שמיטה, והשבוע נדבר על מלאכות הקרקע בשביעית, עבודות קרקע. מה הכוונה? הכוונה לעבודות שנעשות בקרקע, באדמה, חפירה, מילוי בורות, סתימת בורות, אישור הקרקע, אלו הדברים שבהם נעסוק היום. הדברים הללו נוגעים בכמה וכמה שאלות מעשיות. ראשית, כל אדם שבונה בית ורוצה למלא אפר בגינה שבעתיד הוא יזרע בצמחים, האם הדבר מותר או אסור? כל מיני עבודות אפר שנדרשות בשביעית, כבדרך קבע, החלפת צנרת ודברים דומים. האם יש בהם איסור בשביעית או לא? ושאלה שבזמן האחרון היא הולכת ונהיית מעשית יותר ויותר, שאלת הדשא הסינתטי. היום אנשים כבר זונחים את הדשא הרגיל שדורש טיפול וטיפוח והשקיה וכיסוח, ועוברים לשים דשא סינתטי. אז בשימת הדשא עצמו ודאי שאין בעיה, אין כאן איסור זורע, וגם החשש מרית עין, כבר כתבו כל אחרוני זמננו שאנחנו לא ממציאים גזרות חדשות, מה גם שדשא סינתטי לא ממש נראה כמו דשא רגיל. אבל הבעיה בדשא הסינתטי היא לא בשימת הדשא, אלא בפעולות המקדימות אליו. לפני ששמים את הדשא, הרבה פעמים מיישרים את הקרקע. האם אישור כזה של הקרקע מותר בשביעית, או שיש בו מן הבעייתיות? אז בשביל לדון בשאלות המעשיות האלו, אנחנו נפרוס כאן כמה סוגיות שעוסקות ביסודות הקשורים לעבודות קרקע בשביעית. ונתחיל עם החפירה. בתורת כהנים, בפרשת בהר, פרשה א' באות ו', נאמר, ושבת הארץ, יכול מלחפור בורות, שיחים ומערות ומלתקן את המקוואות? תלמוד לומר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. המדרש, מדרש ההלכה, הספרה, כבר מעלה את האבה אמינה ששביתת הארץ היא כוללת את כל הפעולות בארץ, לא רק הפעולות שמיועדות לזריעה. והספרה כמובן דוחה את האבה אמינה הזו, מותר לחפור בורות, שיחים ומערות ולתקן את המקוואות, בעצם כל מלאכה שמטרתה לא זריעה מותרת. ודאי שגם לדעת הספרה ישנן מלאכות שנעשות בקרקע שהן נכללות במלאכות האסורות, כיוון שמטרתם הסופית היא להצמיח. וכך אומרת הגמרא בשבת בדף עין גימל עמוד ב', לאחר שהמשנה שם מונה את 40 אבות המלאכה של שבת, חסר אחת, אומרת הגמרא, תנה, החורש והחופר והחורץ כולן מלאכה אחת. ממילא אנחנו רואים שחפירה היא בעצם סוג של חרישה. ורב ששת מבאר מה החילוק בין חפירה שיהיה בחשש חרישה לבין חפירה שהיא מותרת לחלוטין. אמר רב ששת, הייתה לו גבשושית ונטלה. בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. אז בשבת כל נטילת גבשושית היא מלאכה. אם הדבר נעשה בתוך הבית, יש כאן מלאכת בונה, מכיוון שאדם מכשיר את הקרקע של הבית לשימוש. אם נטילת הגבשושית נעשית בחוץ, במקום המיועד לזריעה בשדה, אז האיסור הוא משום חורש. אז בין כך ובין כך בשבת יש איסור, אבל לגבי השמיטה יש נפקא מינה גדולה, מכיוון שחפירה שהיא תולדה של בונה, בוודאי לא אסורה בשמיטה. זו החפירה שעליה דיבר הספרה, ואמר לנו בפירוש, כתוב שדך לא תזרע, רק מלאכות שמביאות בסופו של דבר לזריעה נאסרו בשנת השמיטה, ולא כל מלאכה שנעשית בקרקע. לעומת זאת, חפירה שהיא בשדה, במקום שבאמת ראוי לזריעה ועליה עוברים משום חורש, כמובן שכמו שאיסורה בשבת משום חורש, גם בשמיטה היא תחשב כחלק ממלאכת החרישה. ולכן יש לנו לדון איזה חפירה מותרת גם במקומות שמיועדים לזריעה ואיזה חפירה לא מותרת. אם המקום הוא לא מיועד לזריעה, ודאי שאין כאן שום איסור לחפור, מכיוון שהחפירה שם היא תולדה של בונה כמו שראינו. אז לגבי חפירה במקום שמיועד לזריעה, מצינו את המשנה בתחילת מסכת מועד קטן. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים את האמה בתחילה במועד ובשביעית. וחכמים אומרים, עושים את האמה בתחילה בשביעית, ומתקנים את המקולקלות במועד. אז ישנה כאן מחלוקת בין רבי לזר ונזריה לחכמים בנוגע לעשיית אמת המים בשביעית. אמת המים היא תעלה שבתוכה עוברים מים, זה דרך להעביר מים ממקום למקום, אם נתרגם את זה לימינו בעצם זה הנחת צנרת. אז רבי לזר בן עזריה אוסר לעשות את אמת המים במועד ובשביעית, במועד אומרת הגמרא משום תירחה, והשאלה מדוע רבי לזר בן עזריה אוסר בשביעית, בעוד שחכמים מתירים. אז הגמרא במועד קטן דף דלת עמוד ב' באמת מתייחסת לטעמו של רבי לזר בן עזריה. בשלם המועד משום לקטרח, במועד העיסוק הוא תרחה, חפירה של אמת המים זה דבר שכרוך בהרבה תרחה, ולכן זה מלאכה שלא צריך לעשותה במועד. אלא שביעית מה היא תמה? למה בשביעית עשה רבי לזר בן עזריה? לכאורה מטרת החרישה כאן היא לא לגדל, היא לא להצמיח, היא לא להכשיר את הקרקע לזריעה, ומדוע שחרישה כזו תעשה? פליגו בה רבי זרע ורבי אבא בר ממל. ישנה מחלוקת באמוראים מה טעמו של רבי לזר בן עזריה. אחד אמר מפני שנראה כעודר, ואחד אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה. אז אחד מהאמוראים חשש כאן למראית עין. חפירה נראית כמו עידור. עידור זה בוודאי פעולה שעושים בשביל להכין את הקרקע לזריעה, או שחופרים בור בשביל שבתוכו יוכלו לטעת אילן או לזרוע זרעים, או שהופכים את הקרקע בשביל להכניס אוויר לקרקע, לרקח את הקרקע. בכל אופן עידור זה בוודאי פעולה שאסורה בשביעית, ואדם שחופר אמת המים נראה כעודר, אז יש כאן איסור משום מראית עין. והאמורה השני אמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, כאן לא מדובר על מראית עין אלא על סיבה אמיתית, אדם שמוציא את החול מאמת המים, שם אותו בצד אמת המים, ומעילה הצדדים של אמת המים נהיים טובים יותר לזריעה, מכיוון שהחול שם זה חול יותר רך, חול שהרגע הפכו אותו, אדמה שהרגע הפכו אותה, ולכן יותר טוב לזרוע שם. ושואלת הגמרא, מה המחלוקת? מה איקה בניו? אומרת הגמרא, איקה בניו דקשקין מיני ושדי ליבראי. מה קורה אם האדם לוקח את האפר מאמת המים ושם אותו במקום רחוק? אז מי שחושש מצד עודר צריך לחשוש גם כאן, שהרי הלקיחה של האפר היא נראית כעידור. אבל מי שחושש מצד מכשיר אגפיה לזריעה, אין כאן שום חשש, מכיוון שהחול מונח במקום רחוק. אמי מרמת נעילה מפני שנראה כעודר. גמרא ממשיכה ומספרת, מביאה לנו את דעתו של אמי מר, שהוא סבר שטעמו של רבי אלעזר בן עזריה מפני שנראה כעודר. וקשיא לי דרבי אלעזר בן עזריה, אין דרבי אלעזר בן עזריה. הקשה אמי מר שתי משניות. מצד אחד אצלנו במשנה רבי אלעזר בן עזריה אומר שמי שנראה כעודר עובר על איסור. ורמיני, עושה אדם את זבלו עוצר. רבי מאיר אוסר עד שיעמיק שלושה טפחים או עד שיגביה שלושה טפחים. רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק שלושה או עד שיגביה שלושה או עד שייתן על הסלע. אז המשנה שם אומרת שאם היה לאדם קצת זבל בשדה, היה לו דבר מועט, מותר להוסיף עליו עוד זבל. למרות שהזבל גם מיטיב את השדה, כיוון שהמטרה של האדם כנראה רק להוציא את הזבל מהבית, והוא שם את הזבל במקומות מסוימים בשדה, אין בזה איסור של מדשן. אבל גם כאן רבי אלעזר בן עזריה דורש יקר, ולכן הוא אומר שצריך לחפור בור בעומק שלושה טפחים ולשים בתוכו את הזבל, או להגביה את הקרקע שלושה טפחים ולשים עליה את הזבל, שיהיה ברור שהזבל לא בא להשביח את כל הקרקע. ונשאלת השאלה, כיצד אפשר לחפור שלושה טפחים? הרי רבי אלעזר בן עזריה אצלנו במשנה חושש כאשר אדם עושה פעולה שעל ידיה הוא נראה כעודר, ולחפור שלושה טפחים בקרקע זו פעולה שנראית כעידור. אז רבי זרע ורבי אבא בר ממל, גם כאן שניהם נחלצו לעזרתנו. אחד אמר כגון שמיק, אז אחד מהם אומר החפירה הייתה לפני השמיטה, באמת רבי אלעזר בן עזריה אוסר כל פעולה שנראית כעידור משום מראית עין, גם אם כוונת האדם היא לא לתקן את הקרקע לזריעה. אבל כאן מדובר על אדם שמבעוד מועד הכין מקומות מסוימים בשדה שלו בעומק שלושה טפחים שבהם הוא יוכל להניח את האשפה. ועל פי האמורה הזה באמת בשביעית עצמה אין שום היתר לחפור
בור.
מכיוון שזה נראה כעידור. ואחד אמר, זיו לא מוכיח עליו. האמורה השני סובר בדעת רבי אלעזר בן עזריה, שמכיוון שהזבל עומד כאן בצד, וכולם יודעים שאני חופר את הבור, כל מי שעיניו בראשו רואה שחפירת הבור היא אך ורק בשביל לשים בתוכו את הזבל, אין כאן חשש של מראית עין משום עודר. אז אנחנו רואים שלמסקנת הגמרא, גם לדעת רבי אלעזר בן עזריה, כאשר זבלו מוכיח עליו, אין חשש משום עודר. ולכאורה, חכמים שחולקים על רבי אלעזר בן עזריה, לא חוששים לא למראית עין משום עודר, ולא להכשרת האגפים לזריה, והם מתירים לחפור אמת המים, רק מכיוון שהכוונה של האדם היא לא לצורך זריה. אבל התוספות במועד קטן, מקשים על הגמרא. וכותבים, גם בשיטת חכמים מוסיפים התוספות שיש עוד תנאי מסוים, והם כותבים כך, מבני שמכשיר כפה על זריה, ונראית חרישה ממש, וסבורים הורים שלכך מתכוון, אז אפשרות אחת, אומר התוספות, גם הכשרת הכפה על זריה זה רק חשש משום הרועים, אינמי חשיב לעבודת קרקע ממש, יכול להיות גם, שכאן ממש מדובר, כמו שהצגנו לפני כן, על עבודת קרקע. ואף על גב שאינו מתכוון לכך, הרי יש כאן דבר שאינו מתכוון, מי הוא מלאכי? ואף על גב דאמר רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. האמרין המודה רבי שמעון פסיק רישה ולא ימות, אז לכאורה יש כאן פסיק רישה, אמנם דבר שאינו מתכוון לדעת רבי שמעון מותר, אבל בפסיק רישה כאשר אי אפשר לחלק בין הכוונה של האדם לבין מלאכת האיסור, גם רבי שמעון מודה שיש איסור בדבר, ואצלנו זה המציאות. כל מי שחופר את האמה ממילא מכשיר את הגפה לזריה. אז לכאורה יש כאן איסור, ועכשיו נשאלת השאלה, מה שיטת חכמים? הרי חכמים מסכימים לדברי רבי שמעון, שבפסיק רי שיש איסור. אז רבנן סברי אומרים התוספות, כיוון דה על ידי שינוי העביד לי, לב מלאכי ומותר דלא שמי חרישה. אומרים התוספות, כאשר המלאכה נעשית בשינוי, אין כאן חרישה בכלל. לא זו הדרך לחרוש, לחפור בור עמוק באמצע, ולהזיז את האפר לצד. בדרך כלל שחורשים, חורשים את כל השדה בצורה שווה, חופרים אותה בצורה שווה. ולכן כיוון שהמלאכה כאן נעשית בצורה משונה, גם אם בפועל היא משבחת את הקרקע בצדדים ומכשירה אותו לזריעה, אין איסור בדבר. אפשר להקשות, התוספות מועד קטן בדף י"ג עמוד א', שם התוספות כותב, שאין דין מלאכת מחשבת בשביעית, ואולי עוד נתעמק בדין הזה של מלאכת מחשבת בשביעית בשיעורים בהמשך, אבל כרגע נשאיר את הדברים כך. אז יוצא בעצם שלדעת התוספות אנחנו זקוקים לשני תנאים בשביל להתיר חפירה בשביעית. קודם כל שהכוונה לא תהיה לצורך הכשרת הקרקע. אם הכוונה לצורך הכשרת הקרקע יש כאן מלאכת חרישה וזה איסור, יכול להיות איסור דאורייתא, יכול להיות איסור דרבנן, כבר דיברנו על מלאכת החרישה בעבר. גם אם האדם לא מתכוון לחרישה, לא די בכך, אלא צריך שהפעולה תהיה פעולה משונה. החזון איש מקשה על דברי תוספות מהמשנה במסכת שביעית בפרק ג' משנה י'. שם מדובר על אדם שבונה גדר בינו לבין רשות הרבים, וכחלק מבניית הגדר הוא צריך גם לחפור בצד של הגדר. ושואל שם המשנה מה יעשה באפר? כל האפר שהוא מוציא מהיסודות של הגדר, איפה הוא ישים אותו? אז אפשרות אחת זה לצבור את העבר ברשות הרבים, ושם מותר ליישר אותו, וזה דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים לא יתקנו, מה יעשה באפר? צוברו בתוך שדהו כדרך המזבלים. צריך לשים את האפר בתוך השדה בערימות גדולות, כמו שמי שמזבל את שדהו, מי שרוצה להוציא את הזבל מהבית החוצה, לא היה פח זבל פעם, היו משאירים את הזבל בשדה, אז בשנים רגילות היו מזבלים עם הזבל את השדה. בשנת השמיטה צריך להשאיר את הזבל בערמה, כדי שלא תהיה כאן מלאכה בקרקע. ומסיים שם רבי עקיבא, וכן החופר בור שיח ומערה. משמע שמי שחופר בור, אסור לו לפזר את האפר בכל שדהו, הוא צריך להעמיד אותו בערמות מסוימות כדרך המזבלים. ואם כן, לכאורה הדברים כאן סותרים את המשנה במועד קטן, שמשמע בשיטת חכמים שמותר לשים את האפר בצדדים, ואין דרך מסוימת לשים אותם, אלא האדם יכול לשים אותם בכל צורה שבה הוא רוצה. והחזון איש מתרץ את הקושייה הזאת בשני תירוצים, שגם להם יש השלכה חשובה למעשה. בתירוץ ראשון אומר החזון איש, ואפשר דבאמה ניחא לי להגביה אגפיה, כדי שתהיה האמה עמוקה. וכיוון די יש כאן מחשבה אחרת, לא חיל עלי שם חרישה. כאשר אדם חופר את האמה, בעצם השארת החול בצדי האמה, זה חלק מבניית האמה. האדם חופר לעומק, אבל גם מוסיף מעין קטלים בצדדים של האמה, שבעצם נותנים לו עומק יותר עמוק לאמה. ולכן מטרת הנחת האפר בצד הוא לא לשיפור הקרקע, אלא לשיפור האמה, ולכן אין כאן חורש. ואם כן, זה היתר שהוא מיוחד לאמה. וראה כאשר החול באמת, האפר באמת נדרש כחלק מבניין האמה. דירות שני אומר החזוניש, אינמי, אתם זימנין דלא זרה לילי אגפי לעולם, והשורשים מקלקלים את האגפים. אז תירוץ שני מציע חזון איש, באמת המים אדם לא יזרע מעולם ליד אמת המים, כי השורשים בעצם הורסים את אמת המים. ובעצם כאן מחזיר אותנו החזון איש לגמרא במסכת שבת בדף ע"ג עמוד ב', שכאשר החפירה נעשית במקום שלא ראוי לזריעה, אזי אין כאן חשש של איסור. אבל יוצא מדברי החזון איש, כאשר שני הטעמים הללו לא מתקיימים, כשהאפר לא נמצא כחלק מהבניין, וכשיש חשש שיזרעו במקום של האפר, אסור לשטוח את האפר סתם ככה. ולכן אדם שחופר בור בשנת השמיטה, צריך באמת להעמיד את האפר בערימות מסוימות, ואסור לו לשטוח את האפר על פני הקרקע, מכיוון ששטיחה כזאת היא בעצם מאפשרת זריעה יותר טובה, ובעזרת השם נעמוד על אישור הקרקע בהמשך. עד כאן עסקנו בחפירה, ובעצם אם נסכם את הדברים, חפירה במקום שלא ראוי לזריעה בוודאי מותרת, אין בזה שום איסור. במקום הראוי לזריעה נדרשים כמה תנאים בשביל להתיר את החפירה. קודם כל, ראשית כל דבר שלא תהיה כוונה להשביח את הקרקע. דבר שני, החרישה צריכה להיות בשינוי. ודבר שלישי, גם כאשר חורשים בשינוי, האפר היוצא מהחרישה צריך לעמוד בערימה מסוימת, ואסור לשטוח אותו על פני כל השדה ולהשתמש בו בעצם בשביל להשביח את השדה. אז עד כאן דיברנו בעיקר על מכשיר אגפי לזריעה לחכמים. אבל בראשונים עולה שיכול להיות שגם הסברה שעלתה בדברי רבי אלעזר בן עזריה נראה כעודר, שייכת גם בדברי חכמים. אני מוכר סף במועד קטן, דף א' עמוד א', כותב שלדעת חכמים אין חשש משום עידור, דכל שנראה כחופר לא אוהב עבודה דעודר, כיוון דמשליך את האפר למרחוק, והעודר מניחו במקומו. אומר, אני מוכר סף, עודר זה מי שמניח את האפר במקומו, בחפירה שמים את האפר מרחוק, ורק לכן חכמים מתירים. התוספות יום טוב מביא מהרמב״ם, בפרק א', הלכה ט', שם הרמב״ם פוסק את המשנה של אמת המים, והרמב״ם שם לא כותב שצריך להשליך את האפר שלרחוק. ולכן סובר התוספות יום טוב שלדעת הרמב״ם אין לשיטת חכמים חשש שאדם יראה כעודר בכלל, ובעצם יכול להיות שלמרית עין אנחנו לא חוששים. הרש בפירושו למסכת שביעית, פרק ג' משנה ג', שם אומרת המשנה, עושה אדם את שדהו שלוש אשפטות לבית שאה. אז המשנה כאן מדברת באמת על כמות ערימות האשפה שמותר לעשות, ואומרת הגמרא שמותר לכל בצע לשים שלוש אשפטות. יותר מכאן מחציב דברי רבי שמעון, וחכמים אוסרים עד שיעמיק שלושה או שיגביה שלושה. אז כבר ראינו את המשנה הזאת ואת דברי חכמים. הרש מפרש על מקשה על דברי חכמים. הרי חכמים כאן אומרים שצריך להעמיק שלושה, והלא כשמעמיק נראה כעודר. ואומר הרש, הקושייה בעצם שהגמרא במועד קטן בדף ד' עמוד ב' מקשה על רבי אלעזר בן עזריה, נכונה גם לשיטת חכמים. חכמים מתירים לחפור את האמה ולא חוששים לנראה כעודר, וצריך עיון למה הם לא חוששים לנראה כעודר. ואומר הרש, יש תשובה לדבר, זיוולו מוכיח עליו. והתשובה הזו נכונה גם לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, כמובן, כך אמרה הגמרא, אבל גם לשיטת חכמים. ואם כן, יוצא בדעת הרש שגם לחכמים שייך החשש של מרית עין, חוץ מהזהירות של האדם שהוא לא יכשיר באמת את הקרקע לזריעה, כמו שראינו על ידי סימת האפר באגפי האמה, הוא צריך להיזהר גם שהחפירה עצמה לא תראה כעודר. והחזון איש מקשה, אם הדברים האלו נכונים לגבי החפירה שעושים להשפטות, שהיא מותרת רק מכיוון שזיו לא מוכיח עליו, כיצד ניתן להתיר כך באמת המים? ואומר החזון איש, שצריך לחלק בין אמת המים שהיא עמוקה ביותר, וכשאדם עודר בשביל לתקן את השדה הוא לא עושה בור כל כך עמוק, ושם באמת לא צריך שום מכיר. אבל כאשר החפירה קטנה, חזון איש אומר פחותה משלושה טפחים, שזה לשון המשנה בפרק ג' משנה ג', אומר החזון איש צריך היכר, וזה נפקא מינה גדולה. למשל באדם שעושה חפירה קטנה בבית שלו בשביל להעביר צנרת בגינה, צינור המים מתפוצץ, צריך לתקן את צינור המים, אז חפירה שהיא בעומק של פחות משלושה טפחים, צריך שיהיה היכר שהחפירה הזאת היא בשביל צינורות, ולכן צריך שהצינורות יעמדו שם ליד, או מיד לשים את הצינורות בתוך החפירה. בירושלמי כתוב שסלו ומגרפו מוכיחים עליו שהוא עושה השפעה, צריך לדון האם זה דין רק בהשפעה, או שמה גם במקומות אחרים כלי העבודה יכולים להוכיח, לפעמים משתמשים בכלי העבודה גם בשביל להכין את הקרקע לזריעה. בקיצור, צריך שיראה באמת כלפי חוץ שאדם לא מתכוון להכשיר את הקרקע שלו לזריעה, אלא עושה כאן עבודה אחרת. מלבד שני החששות הללו, שאדם באמת יכשיר את הקרקע בצדדים לזריעה ושאדם ייראה כעודר, ישנו חשש שלישי, שהרמב״ם מעלה בהלכות שמיטה ויובל פרק ב' הלכה י' ד' בעקבות דברי המשנה במסכת שביעית. בסוף פרק ג' אומרת המשנה, הבונה גדר בינו ובין רשות הרבים מותר להעמיק עד הסלע. ודנה שם הגמרא, מה עושים עם האפר כאשר אדם בונה גדר בינו לבין רשות הרבים. בירושלמי מדייקים מלשון המשנה, רבי חייא בשם רבי יהודה לא שנו אלא בינו לבין רשות הרבים. בינו לבין חברו אסור בשביעית. המשנה התירה לעשות גדר בינו לבין רשות הרבים. כנראה שבינו לבין חברו יש איסור לעשות גדר, והשאלה היא למה? ובזה נחלקו הפרשנים, מצינו שתי דרכים בכך. הראש, או נתחיל מארי קורקוס. ארי קורקוס כותב בהלכות שמיטה ויובל פרק ב' הלכה י' ג', שם אבי הרמב״ם את האיסור הזה, אסור לו לבנות גדר בשביעית בין שדהו לשדה חברו. מסביר ארי קורקוס, דמיחזי כמן דאביד נתירותה לפירי, כשאדם בונה גדר בינו לבין חברו זה נראה כאילו מטרתו זה לשמור את הפירות שלו. לשמור את הפירות זה מלאכה שהיא קשורה להצמחת הפירות, ולכן היא אסורה בשביעית. אבל אם אדם עושה גדר בינו לבין רשות הרבים, הוא רק רוצה שאנשים מרשות הרבים לא ייכנסו לביתו, ולכן ניתן להתיר. והרי קורקוס אומר מזה גם נפקא מינה, שכל האיסור לעשות גדר בינו לבין חברו היא רק בשדה, אבל אם אדם עושה בין הבית שלו לבית של חבר שלו גדר, ודאי שאין איסור בדבר. הראש כותב בצורה קצת אחרת, והראש בפירוש המשנה שם בשביעית פרק ג' משנה י' מסביר בטעם האיסור לעשות גדר בינו לבין חברו, דילמה ממליך וזר עלי. יכול להיות שאדם מתחרט אחרי שהוא יחפור בשביל הגדר ויראה כי טוב, ויחליט לעשות גדר חיה במקום גדר רגילה, אז הוא יזרע בתוך הגדר. וכששייך החשש הזה שאדם יזרע בתוך הגדר, גם כאן צריך להיזהר מלחפו. וגם זה צריך, זה עוד חשש שצריך לשים לב אליו. אז עד כאן דיברנו על החפירה. אפשר לסכם את הדברים. קודם כל ראינו עיקרון שחפירה אסורה רק במקום ששייך בו בכלל החשש של זריעה. בבית אין שום איסור מצד חפירה, כמו שנאמר בתורת כהנים. כשחופרים גם בגינה צריך לשים לב לכמה נקודות. קודם כל שלא מכשירים את הקרקע שבצד לזריעה, שלא מפזרים את האפר או שמשתמשים בו לצורך הבניין בעצמו. דבר שני, שזה לא נראה כעודר, אם האדם עושה חפירה קטנה צריך שיהיה היכר שבאמת החפירה הזאת היא לא ידעו. ודבר שלישי, שלא יהיה חשש שבאמת האדם יבוא לזרוע באותה חפירה וימצא למפרע שהוא הכשיר את הקרקע לזריעה בשביעית. עכשיו נדבר על אישור קרקע. אז עד עכשיו דיברנו על דברים שהם נפקמין על הנחת צינורות, אולי לבניין יסודות שאדם רוצה לבנות, אבל הדבר היותר מעשי הוא באמת אישור קרקע, שזה דבר שקורה יותר. אדם רוצה ליישר את הקרקע בשדה שלו כי הוא בנה בית חדש, או רוצה ליישר לפני הנחת דשא סינתטי, או שסתם יש לו איזה בור בשדה, נעיקר לו איזה אילן והוא רוצה למלא את הבור, האם יש בזה בעיה או לא. אז כמו שראינו, הגמרא במסכת שבת דף ע"ג עמוד ב' אומרת, הייתה לו גבשושית ונטלה, בשדה חייב משום חורש. ויש מחלוקת גדולה בראשונים מה גדרה של מלאכת החרישה. רש"י שם כותב, בבית שייך בניין שמתכוון להשוות קרקעיתו, אבל בשדה משום חורש דמרפי ערה. אז רש"י כאן אומר שההבדל בין חרישה לבניין זה לא רק הבדל במיקום, אלא גם הבדל באופי המלאכה. בבניין מטרת המלאכה היא ליישר את הקרקע. זה בעצם הבניין, שהפלס יעמוד כמו שצריך. אבל מטרת החרישה היא לרפות את הקרקע, ובאמת נחלקו הראשונים. האם רק דבר שמרפא את הקרקע הוא נכלל בגדר איסור חרישה, או שכל מלאכה שמשביחה את הקרקע נכללת באיסור חרישה. המיוחס לרן, בניגוד לרש"י שם בעין ג' עמוד ב' בשבת, כותב שהרבה פעמים אדם חורש שאין דעתו אלא להפך באפר לתיקון השדה ולא לזריעה, וילקח כל תיקון השדה חשיב משום חורש. אז לדעת המיוחס לרן, כל תיקון השדה נחשב כחורש. במאיר יש מעין פשרה בין הראשונים, הוא כותב שריפוי הקרקע זה החורש, והשוואת פני הקרקע היא צורך חרישה. אז גם לדעת המאיר יש כאן איסור דאורייתא, למרות שהוא לא חרישה בעצמה, והדברים מחלוקת נורא מובנת. רש"י לכאורה מבין שחרישה היא רק חרישה לרפות את הקרקע. הר"ן והמאירי מוסיפים שכל דבר שהוא בעצם משבח את הקרקע לזריעה נחשב כבר כחרישה. אז עד כאן עסקנו במלאכת החרישה בשבת. אם נקבל את שיטת המיוחס לרן והמאיגי, אז לכאורה גם אישור קרקע נכלל במלאכת החרישה, ויש לדון האם הוא אסור בשמיטה או לא. המשנה במסכת שביעית בפרק ג' משנה ח' אומרת, אין בונים מדרגות על פי הגעיות ערב שביעית מי שפזקו הגשמים, מפני שהוא מתקנן לשביעית, אבל בונה הוא בשביעית מי שפזקו הגשמים, מפני שהוא מתקנן למוצאי שביעית. אז מדרגות, הכוונה, טרסות, כמו שיש היום, בונים גדר מאבנים וממלאים אותה באפר בשביל ליישר אר, כך שיהיה אפשר לזרוע בו בצורה ישרה. אז לבנות את המדרגות האלה בעצמם, זה מותר כאשר זה נעשה לאחר השביעית. אבל מוסיפה כאן המשנה, ולא יסמוך באפר. מה הכוונה לא יסמוך באפר? אז בזה נחלקו הראשונים. הרמב״ם בפירוש המשנה מפרש, לא ייתן האפר לאותו הגי כדי שישווה פניו. לבנות את הקיר מהאבנים, את הטרסה מותר, אבל למלא אפר בין הטרסה לבין האר זה אסור, כי הטרסה היא לא מכינה את הקרקע לזריעה, היא רק הכנה להכנת הקרקע לזריעה, אבל מילוי האפר הוא בעצם מיישר את הקרקע וכבר אוסר את מכשיר את הקרקע לזריעה. ומכאן פוסק הרמב״ם בהלכות פרק ב' הלכה י' לא ימלא אדם גי אפר או יתקננו באפר מפני שמתקן את הארץ. אז יוצא אם כן של הרמב״ם אסור למלא בורות באפר, מכיוון שבמילוי הבורות אדם מיישר את הארץ. הברטנורה פירש את המשנה בצורה אחרת לגמרי, להבנתו לא יסמוך באפר, הכוונה שאם אדם רוצה לסתום את החורים שבגדר כדי שהמים לא ייצאו, אסור לעשות את זה באפר וטיט, כי אז זה נראה כאילו התעלות האלה עשויות בשביל להשקוט את השדה, שהוא ממש לא רוצה שיצא שום אפר, כך כנראה גם מבין הרייבד שהשיג על הרמב״ם, אבל דברי הרמב״ם שפתיו ברור מיללו שיש בדבר הזה משום איסור. ואם כן, אנחנו רואים שכאשר אדם למשל רוצה לשים דשא סינתטי בבית שלו, ולפני כן הוא מתכוון ליישר את הקרקע, לדעת הרמב״ם אכן יש בזה איסור בשביעית. ולכן לכאורה עדיף לא לעשות את הדבר הזה בשמיטה. אם בכל זאת יש צורך גדול, יכול להיות שאפשר למצוא כמה פתחים להתיר. כמובן שכל דבר כזה צריך להיות בהתייעצות עם מורה הוראה. אבל ייתכן שאם לוקחים, כמו שעושים לפעמים, בדשא סינתטי, סוג של אפר כזה, קצת חצץ, לבן כזה, שאני לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, אבל זה דבר שלא זורעים עליו. שמים אותו על האדמה ואז מיישרים אותו, בזה נדמה לי שאין בעיה. מכיוון שהדבר הזה, א', הוא מבטא היכר, שלא מדובר כאן על הכנה לזריעה, וב', זה כבר יכול להיות הופך את השדה למקום שאי אפשר לזרוע בו. ולכן יכול להיות שיהיה על פי זה היתר בדבר. כמובן שכל דבר כזה באמת צריך התייעצות וליבון הדברים לגופם, מה בדיוק עושים, יכול להיות שגם חופרים קצת, יכול להיות שגם מיישרים את הקרקע לפני כן קצת, וזה תהיה בעיה. בכל אופן, כמובן שכדאי להתייעץ עם מורה הוראה בנידון. רבי אליושיב, הוא התיר לעשות חפירה גם כאשר, למלא חפירה כאשר יש היכר, והוא, אחד הפטנטים שהוא ציין זה להביא את החצץ ממש שיעמוד ליד הבור. אז זהו, אלו הדברים בנוגע לחפירה ומילוי בורות בשנת השמיטה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נעסוק בשאלה שהיא מעשית לכל המלאכות שדיברנו עליהם עד עכשיו. בשיעור הזה פחות או יותר סיימנו לעבור על מלאכות הזריעה, נותר לנו עוד לדבר על מלאכות הכתיפה, הקציר והבציר, כרמך לא תבצור. אבל לפני כן אנחנו נייחד את השיעור הבא לשאלה שהיא מאוד מעשית, עשיית מלאכות בשדה על ידי מכונות. היום הרבה מאוד מהמלאכות נעשות על ידי מכונות, אם זה השקיה על ידי מחשבים, אם זה זמירה על ידי מכונה שזומרת וכן הלאה. בשיעור הבא ננסה לדון קצת בשאלה הזאת, ואגב זה נדון גם ביחס בין דין מלאכת מחשבת בשבת לדין מלאכת מחשבת בשביעית. שבוע טוב.